ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה ובכן כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם ויאללה בואו נתחיל. היי פוליקסטרים, אני מארחת היום את רדיקה ובתחילת הפרק אני אמרתי שאנחנו מדברות על הסיפור האישי שלה, של המעבר ממונוגמיה לא בריאה לאהבה חופשית למונוגמיה בריאה. וזה אכן מה שאנחנו מדברות עליו, אבל תוך כדי בפרק קוראים המון דברים אחרים. הפרק מדבר על עוד נושאים כמו אחריות אישית, תקשורת, בחירה חופשית והמון המון המון דברים נוספים. אז אם בתחילת הפרק מה שאתם מדמיינים שיקרה זה רק סיפור אישי, זה לא מה שקורה. אנחנו גם מדברות ממש על הלמידות והערכים שלנו מתוך המסע גם שלה וגם שלי. אני חושבת שיש שם המון המון מה לקחת באמת על איך אני מבינה את עצמי יותר טוב, על איך אני מבינה את הסיטואציות שאני נמצאת בתוכן יותר טוב, על איך אני בוחרת בחירה חופשית של איפה להיות חופשית. והתוצאה יכולה להיות כל מיני דברים, וזה ממש ממש בסדר. אז אני ממש מקווה שתהנו, רדיקה נפלאה, השיחה הזאת סופר סופר מעניינת. זו גם הזדמנות לספר לכם שממש בימים אלו אני מסיימת לימודי קואוצ'ינג באוניברסיטת תל אביב. הלימודים האלה מצטרפים ללימודי תקשורת מקרבת, להנחיית קבוצות וסדנאות שכבר למדתי, ומתוך זה אני מתחילה לאמן. מהפודקאסט אתם כבר מכירים אותי, את הקול שלי, את התפיסה שלי. אז אם יש לכם קריאה לעבור איתי איזשהו תהליך, בין אם זה ביחס לאמונוגמיה או ביחס לדברים אחרים בחיים שלכם ושלכן, אז אני מזמינה אתכם לפנות אליי, יש דרכים ליצירת קשר בתיאור הפרק, בעיקר דרך פייסבוק, ומשם אנחנו יכולים לעבור לוואטסאפ או לשיחה טלפונית, ותדברו איתי. ועכשיו לפרק. אז שלום לכם פוליקסטרים, איזה כיף שאתם ואתם כאן איתנו. יש לי היום אורחת נפלאה, שזו רדיקה, שתכף היא תציג את עצמה, ואני ממש שמחה שיש לנו הזדמנות גם לדבר, וגם שאתם תשמעו את הקול של רדיקה. אני מאוד אוהבת את הדברים שהיא עושה, ואת איך שהיא מביאה את עצמה, ואת מה שהיא יודעת לעולם, ואני מקווה שחלק מזה, או אני בטוחה שחלק מזה, נקבל גם כאן. אז רדיקה, ברוכה הבאה, ותציגי את עצמך.
היי נועה, אז הנה סוף סוף זה קורה, ואני מאוד מאוד שמחה להתארח פה. אז קוראים לי רדיקה, רדיקה סופי, ומה שאני עושה בחיים שלי, אני מנחה לאינטימיות ומיניות בדרך הטנטרה, ואני ממש חוקרת את המקום הזה של זוגיות ומערכות יחסים, ומיניות ואינטימיות, קודם כל דרך החיים שלי, ואז אני יכולה גם להביא את זה לקליניקה ולסדנאות ולכל התהליך שאני עושה עם נשים, גברים וזוגות אחרים ואחרות בדרך שלי.
כן, ובאנו היום לדבר על הדרך שלך, ואני באמת מקווה שמתוך זה גם אפשר באמת ללמוד את הדבר הרחב יותר, אז דרך הסיפור שלך גם לראות מה אנשים יכולים לקחת לחיים שלהם, שבהחלט יכול להיות שנראים אחרת, ומה כן. אפשר לקחת משם, בטח כשבתוך זה יש את כל הידע שצברת מהדרך ומהלימודים שלך. אז אני אגיד בגדול שמה שאנחנו יכולות לדבר עליו זה על המעבר ממונוגמיה לא בריאה, אל, איך קראת לזה? אהבה חופשית?
אהבה חופשית, יחסים פתוחים, פוליאמוריה, כל המגוון בדרך.
ומתוך זה איזושהי חזרה למונוגמיה בריאה. אני לא יודעת אפילו לקרוא לזה חזרה, זה המשך בדרך אל מונוגמיה בריאה.
כן, אני אפילו לא יודעת אם לקרוא לזה מונוגמיה, כי את יודעת, תלוי איך אנחנו מגדירות מונוגמיה, אבל סוג של, כן.
כן, את יודעת, כשסיפרת לי שזה כזה, העלית את זה כרעיון לעל מה נדבר, אז באמת מיד עלו לי שאלות של איך מגדירים מונוגמיה אחרי שעברנו את הדרך הזאת, ואנחנו ניגשים גם אם זה מערכת יחסים יחידה באותו רגע או אפילו לתמיד, איך זה בכלל נראה, מה זה אומר אחרי שעברנו דרך אהבה מאפשרת. ולמדנו שם מה שלמדנו, זה יכול להיות כל מיני דברים. ואז אנחנו חוזרים מתוך איזושהי בחירה מודעת. טוב, נראה לי שנתחיל, באמת אולי תספרי בקצרה את הסיפור שלך, ומשם אנחנו נתחיל לשאול שאלות.
בקצרה זה יפה. אז נתחיל מההתחלה בעצם. כי לפעמים אני, נגיד כשאני עושה את ההרצאה שלי על אהבה חופשית, אני בדרך כלל מתחילה מהסוף ומספרת איפה אני נמצאת היום. אז אולי נתחיל מההתחלה הפעם. אני ילידת שנות ה-70, וגדלתי לתוך חברה מאוד מונוגמית, שלא לומר הטרו מונוגמית, ובעצם עד שלב מאוד מאוחר בחיים שלי, לא ידעתי שבכלל יש אפשרות אחרת. זאת אומרת, זה גם מה שמציגים לנו בטלוויזיה ובסרטים ובמוזיקה, וזה גם מה שהחברה שגדלתי בה הציגה לי, כן? זאת אומרת, ההורים שלי כמובן הם זוג מונוגמי, וכל האנשים סביבי מונוגמים. אני גדלתי בעצמי, הייתי במה שנקרא מונוגמיה סדרתית, כן? הייתי בזוגיות מונוגמית, ואחרי זה עוד זוגיות, זאת אומרת, כל מערכות היחסים שלי היו מונוגמיות, כי לא ידעתי בכלל שקיימת שום אפשרות אחרת. באיזשהו שלב גם התחתנתי ונולדו לי שני ילדים מקסימים שהיו כבר גדולים, וגם התגרשתי בגיל 38, ובעצם רק אז או רק קצת לפני הגירושים פתאום הבנתי שיש אופציות אחרות. אני לא ידעתי את זה עד גיל 38, תחשבי, לא ידעתי שיש אופציות אחרות, ואז התחלתי לגלות את זה ולחקור את זה, ונורא נורא התלהבתי, כי בעצם הבנתי שהדבר הזה שנקרא מונוגמיה, הוא לא משהו שמתאים לי לאורך זמן. זאת אומרת, בהתחלה, את יודעת, כי יש את ההתאהבות וההתלהבות וכל הדברים האלה, אז יכול להיות שזה באמת מתאים כדי לבנות את הקשר וליצור איזושהי יציבות, למרות שלא לא תמיד, זאת אומרת, המערכות יחסים שהייתי בהם אחר כך מההתחלה היו לא מונוגמיות, אבל תמיד חשבתי על כל מערכות היחסים, כולל הקשר שהיה לי בתיכון, והקשר שהיה לי אחר כך בשנות ה-20, תמיד באיזשהו שלב, אוקיי, היה נורא כיף, והיה נורא זה, אבל אז פתאום היה בא לי גם להיפגש עם אנשים אחרים, והיה אסור, והייתי צריכה לבחור, ותמיד זה היה נורא 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 מתסכל, ותמיד היו לי כל מיני פנטזיות של זה, אבל מה נכון הוא לגור כולנו ביחד? אז היה יכול להיות נורא כיף, אבל כאילו זה לא הייתה בכלל אופציה, ואז שגיליתי שיש אופציה, זה מאוד מאוד הלהיב אותי.
יש משהו מאוד משחרר בלגלות את העוד אופציות, ולגלות אותן כעוד אופציות לגיטימיות, לפחות לגיטימיות עבורי, כי עבור החברה הזו אולי עדיין לא לגיטימי, אבל פתאום כן. להגיד, רגע, בעצם, ולהתחיל לשאול שאלות, וזה יכול להיות על איך נראות מערכות יחסים, וזה יכול להיות גם על איך נראה חינוך, ומה התפקיד של כסף בחיים שלנו, ומיליון דברים
הכל.
אחרים, שאפשר פתאום לשאול עם שאלות מגדר, משיכה מינית. אוקיי, אז את מגלה את הדבר הזה, את האופציה הזאת, ומה אז?
בעצם מה שקורה זה שמאותו רגע הבנתי שבעצם אני בטבע שלי, אני לא מונוגמית, אני לא רוצה, לא יכולה ולא בא לי להתחייב רק לבן אדם אחד. אני אחר כך גם מדבר בעצם שהמונוגמיה שהייתי בה הייתה מונוגמיה לא בריאה למעשה. והתחלתי לחקור, ובעיקר קראתי הרבה מאוד ספרים בנושא, לא היו כל כך ספרים בעברית, אז קראתי בעיקר ספרים באנגלית, שקשורים לנושא, על פוליאמוריה ויחסים פתוחים, וסקס אדון, שזה ספר שמאוד התחברתי אליו, ואפילו אחרי ככה שנתיים שלוש של חקירה, ובתוך מערכת יחסים, שהייתה מערכת יחסים פתוחה לגמרי, זאת אומרת, היינו נפגשים עם אנשים אחרים, וזה היה ממש ממש פתוח כזה לכל הכיוונים, גם שם שוב, עשיתי את כל הטעויות האפשריות בתוך המסע שלי, כי לא היה לי ממי ללמוד, כן, למדתי מעצמי, למשל במערכת יחסים הזאת, אז לא תקשרנו נגיד על המפגשים שלנו עם אנשים אחרים, שבעיניי זה דבר שהוא חשוב כדי לראות כל הזמן כזה איפה אני עומדת ומה קורה, אבל גם בתוך הדבר הזה הייתה אבולוציה מאוד מאוד מעניינת, לקראת המערכת יחסים so-called מונוגמית שאני נמצאת בה היום, ומאוד מאוד התלהבתי, ואז התחילה גם להיבנות ההרצאה שלי שקראו לה אהבה חופשית, אבל בעצם באותו זמן, בוא נגיד ככה 3-4 שנים לתוך המסע שלי, בתוך הדבר הזה שנקרא יחסים פתוחים ופוליאמוריה, ריבוי אהבות, אני הייתי נורא פרו, זאת אומרת, אז בהתחלה זה היה ממש כאילו מין משהו מאוד אקטיבי כזה, למה מונוגמיה זה הדבר הכי רע שיכול לקרות לכם, וכולנו עכשיו צריכים לחיות באהבה חופשית, ולבטא את עצמנו ואת החופש שלנו ואת המיניות שלנו, ומה פתאום מי המציא את השטות הזאת של בלעדיות מינית, ומונוגמיה זה מקור כל הצרות בעולם והמלחמות, וזה פשע נגד האנושות, זו הייתה בערך הגישה שלי באותה תקופה למשך כמה שנים.
את יודעת, זה מצחיק, כי את אומרת גם מה שאמרת, לשינו את כל התאויות האפשריות, וגם הפכתי לכזה נושא את הדגל באופן קיצוני, וזה פשוט תהליך שאני ממש ממש מכירה גם מעצמי וגם מאנשים אחרים, אני חושבת שיש איזו אבולוציה של לגלות משהו חדש שהוא מתאים, לא לדעת איך עושים אותו ולעשות מלא טעויות. גם אני חושבת שגם היום כשיש כבר יותר חומרים, עדיין אנשים הרבה פעמים צריכים לחוות את זה על בשרם. אפשר אולי חלק מהדברים ללמוד, אבל צריך ממש ללמוד לפרק את הדרכים שהתנהלנו בהן עד עכשיו. ואז גם באמת אני מאוד מכירה את כן, פוליאמוריה, וזה הכי טוב, ואף אחד לא יצמצם אותי, ואף אחד לא יכול לענות על כל הצרכים שלי, וזה יכול,
כן.
הכל יכול להיות מאוד נכון, זה לא שאני לא מסכימה עם הדברים האלה, אבל זה בא יחד עם מוחלטות לצד השני. כזה, אם פעם זה רק מונוגמיה וכל מה שלא, אז אתם לא מחויבים ואתם סוטים, ועכשיו פוליאמוריה וכל מה שלא זה, אתם שמרניים. ומשהו, אני חושבת שבתהליך כן. של להטמיע את זה בתוכנו ולהיות בשלווה עם זה, גם מרקח את כל הצדדים האלה, ופתאום אפשר לראות דברים קצת יותר בעדינות, קצת יותר במסע של אנשים, וכל אחד עם התהליך שהוא עובר ומה מתאים לו.
כן, וזה בעיקר, אני חושבת שיש הרבה אנשים שהם, כמובן שכל אחד וכל אחת, תעשו את המסע שלכם למה שטוב לכם, ותגיעו למסקנות שלכם בלבד. אני לא אגיד לאף אחד מה נכון ומה לא נכון. אני יכולה אבל להגיד שבהבנה שלי, יש לזה המון 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 לקיחת אחריות. זה לא כזה סתם טוב, אני אחראית לגופי, וזה הגוף שלי, וזה הזמן שלי, ואני אעשה מה שבא לי, ואני אעשה מה שאני ארצה, שיש בזה משהו מאוד מאוד נכון, אבל ברגע שאני נמצאת באיזושהי מערכת יחסים, אז יש לי אחריות לא על הבן אדם השני, אלא על מערכת היחסים שלנו, ובגלל זה, אחד הדברים שלמדתי בדרך, זה את כל הנושא של התקשורת, כמה התקשורת היא מאוד 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 חשובה, כי אם אני נמצאת עכשיו באיזושהי מערכת יחסים, וטוב, אתה תעשה מה שאתה רוצה, ואני אעשה מה שאני רוצה, ואנחנו ניפגש ונעשה אהבה, ויהיה לנו סקס מדהים, וזה, זה יכול להיות כאילו מאוד מאוד נחמד, אבל יש פה אפס אחריות, ואני לא, אני באופן אישי לא מאמינה באפס אחריות, כי קודם כל, אם אנחנו, הדבר הכי בסיסי זה שאם שנינו נמצאים ביחסים מיניים עם אנשים אחרים, אז יש פה אחריות בריאותית, קודם כל, כן? זאת אומרת, אני אחראית על הבריאות שלי, אבל ברגע שאני נמצאת ביחסים מיניים עם מישהו אחר או עם מישהי אחרת, אז אני גם אחראית על הבריאות של של הפרטנר או הפרטנרים או הפרטנריות שלי, וכבר על זה, זה משהו שצריך לקחת על בריאות ולתקשר עליו, איך אנחנו מגינים על עצמנו מפני מה שנקרא transmitted sexual illnesses, או כל מיני דברים כאלה שאני לא רוצה במערכת שלי בכל אופן, אז כבר יש פה הרבה מקום של אחריות, ויש פה גם עניין של איזושהי אחריות רגשית, ואני גם אגיד שמערכת היחסים הקודמת שלי, שהייתה מערכת יחסים, זאת אומרת שהייתה בזוגיות, מה שנקרא מערכת יחסים ראשית, שהיינו המערכת יחסים הראשית אחד של השני, גם חלק מהזמן גם גרנו ביחד, ומדי פעם היו לי בעיקר עוד מערכות יחסים שהיו נקראות משניות, אבל היינו כל הזמן בתקשורת על הדבר הזה, על המפגשים המיניים שלנו עם אחרים ואחרות, והייתה פה גם איזושהי אחריות רגשית, כי אני מוצאת למשל גם אצל הרבה זוגות שחיים ביחד, או שמחליטים מההתחלה לחיות ככה, שהם כאילו פשוט פותחים את הקשר בלי לעשות שום הכנה, ויוצאים לדרך, מפגשים עם אחרים, ואחרי זה מקבלים פשוט כפות לפרצוף, בעיקר בגלל הנושא הזה של הקנאה. כי זה למשל, נגיד בהרצאה שלי שאני עושה על אהבה חופשית, זה דווקא אחד הדברים שאני מדברת עליהם בסוף. כי זאת שאלת השאלות, מה עם הקנאה? אז קודם כל יש קנאה, ברור שיש קנאה, ואת הקנאה אני מחלקת לקנאה בריאה וקנאה לא בריאה. קנאה בריאה אני חושבת שזה רגש, רגש שפשוט צף כמו כל רגש אחר, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, שצריך לתת לו מקום. זאת אומרת, אם אני יודעת עכשיו שהפרטנר שלי, האיש שאני אוהבת, הולך ונפגש עכשיו עם אישה אחרת, וקוראים שם כל מיני דברים, אז יכול להיות שיצוף ברגש של הקנאה, כי זה רגש, הוא קיים. עכשיו, אם אני נכנסת פנימה רגע, ואני בודקת מה בעצם הרגש הזה אומר, ואני עושה איתו איזשהו תהליך, ואני קודם כל נותנת לו מקום, אני לא מבטלת אותו, אני לא מקנה, הכל בסדר. אז אני יכולה ללמוד הרבה מאוד דברים על עצמי, דרך העבודה עם הרגש הזה, ואני חושבת שבמערכת יחסים הקודמת שלי, שזה הייתה מערכת יחסים פתוחה ומאפשרת בריאה, התחלתי לעשות מסע מאוד מאוד עמוק דרך הדבר הזה שנקרא קנאה, ולגלות שבעצם למשל קנאה שהיא לא בריאה, היא מגיעה למקום של אובססיביות ורכושנות, שזה למשל משהו שחוויתי במונוגמיות הלא בריאות שלי, ובניסויים שלי, ובמערכות יחסים קודמות שהיו לי, שאני בעצם הייתי הרכוש, ולא סתם אומרים את המילה בעל, כן? כאילו באמת הבעלים שלי. אני הייתי הרכוש של הפרטנר שלי, ולא יכולתי לעשות שום דבר בלי לקבל ממנו אישור. אני יודעת שיש מקומות גם שזה יכול להגיע באמת מאוד לאובססיביות, של לדעת כל רגע נתון איפה אני נמצאת, ועם מי אני נמצאת, ומה אני עושה, ואני יודעת שגם יש זוגות שזה מגיע לה אצלם לאובססיביות עוד יותר, זאת אומרת למשל, של הגבר אסור לראות פורנו, או אסור להסתכל על תמונות של נשים אחרות באינסטגרם, או מה פתאום אתה הסתכלת על הבחורה הזאת במסיבה, או ההפך, כן? נגיד, מה פתאום הסתכלת על החברה שלי, או ממש מקומות כאלה של רכושנות ובעלות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של המונוגמיה, אז בגדול המונוגמיה התחילה ממקום של בעלות הרי, כן? בתקופות של קצת אחרי המהפכה החקלאית, אם לי יש שטח ויש לי עדר ויש לי שדות, אני רוצה לדעת שמי שירש אותי אחר כך הוא באמת הצאצא שלי, וככה לאט לאט האישה הפכה להיות הרכוש של הבעל כחלק מכל הדבר הזה, כן, ככה נוצרה המונוגמיה, או במעמדות יותר גבוהים, בריתות בין ממלכות, ואני מוצאת שזה לא כל כך תקף לימינו אנו, ואני לא רוצה להיות רכוש של אף אחד, ובמונוגמיה הלא בריאה שלי אני הייתי רכוש, ובתוך המונוגמיה הלא בריאה הזאת אני גם חלק מהתפקידים שלי הייתי צריכה לספק מיניות, כי זה התפקיד של האישה, לספק מיניות לבעל שלה ולשמור על שלום בית, ושיהיה שקט, ולא תמיד נהניתי ולא תמיד רציתי, והיה שם המון ריצוי, ורק על זה עברתי שנים של ריפוי לתוך המיניות בריאה ומודעת, ושהיא באה מתוך רצון וחיבור לעצמי, ורק על זה אני יכולה עכשיו לדבר 3 שעות ברצף על מיניות מודעת ומחוברת.
כן.
רגע,
כן.
אני נשום.
בטח. כן, זה הרבה. זאת, אנחנו נצלול עוד לתהליך שלך ולהבנות שלך מתוכו, אבל עלו לי כמה דברים מהדברים שאמרת, קודם כל על באמת האחריות על הקשר. אני חושבת שאחד הדברים שממש שקשים לי ויש לי עליהם הרבה ביקורת, שהיום אני חושבת ששומעים את זה קצת פחות, או על פעם היו שומעים את זה מלא, זה את המושג זה שלך. שהגיע מתוך, נכון, שהגיע קצת מתוך רוחניקיות, וקצת מתוך הבנה לא נכונה של תקשורת מקרבת, וקצת מתוך השיח על אחריות אישית, שהפך למין איזה מפלצת שהיא בקיצון, שזה בכלל לא הכוונה. ואני חושבת שיש כאן איזה מקום שלה, באמת להבין, האחריות על הרגשות שלנו היא באמת שלנו. והרבה פעמים אני אגיד לעצמי, אוקיי, זה שלי, ואני צריכה לראות שם מה קורה. אני מבינה שאיזשהו כאב שלי מקבל פה איזה בומבה, שמשהו, שמישהי אולי שאני מאוד אוהבת עשתה, בכוונה, לא בכוונה, לא משנה, אבל משהו קורה אצלי. וזה באמת שלי, האחריות על לזהות את הרגש הזה. אבל זה שלנו, ופה אני הופכת, אני ממש בעד להבין מה שלי ומה לא שלי. אני לא כל כך בעד להגיד, לאחר מה שלו ומה הם צריכים לעשות, את הזה שלך. ואז בתוך זה גם מגיע הקטע של הקשר, זה נכון שזה האחריות של הבן אדם השני על הרגשות שלו, אבל אני אוהבת את הבן אדם בת אדם הזאת, אז אני רוצה שזה גם יהיה שלנו, זה אולי לא יהפוך לשלי, אני אולי לא צריכה לשנות התנהגות, אולי לא צריכה להרגיש אשמה, אבל איך אני יכולה להקל? איזו שיחה תעזור? איך אני יכולה להיות עבור? בלי לוותר על מי שאני, בלי להיות פחות, בלי להצטמצם, בלי ללכת כנגד הגבולות שלי, אבל עדיין להיות בזה ביחד. ואני חושבת שזה אחד הדברים שזה איזון עדין, בייחוד כשאנחנו בחברה שבאמת מלמדת אותנו ריצוי, מלמדת אותנו רכושנות גם הדדית, מלמדת אותנו שהאושר שלנו והערך שלנו תלויים במה האחר עושה, בלי איזושהי פירוק של מה היחסי גומלין שם. אז זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה, ואז בתוך זה אני חושבת שזה גם מתקשר לקינה, עולה לי שכל רגש הוא לגיטימי, הדבר שאנחנו מדברים עליו זה לא מה הרגש שעולה, אלא מה אני עושה איתו, מה הפעולה בעולם שמבטאת את הרגש הזה. ואם אני מרגישה קנאה, ומה שאני עושה זה לדבר על זה, או להגיד מה אני צריכה, או להעלות את זה למסע ומתן שיעזור לי, פלוס עבודה אישית, זה דבר אחד. אם מה שאני עושה זה לחטט בטלפון, או לבקש מאנשים אחרים לעקוב, אז קורה פה משהו אחר. ואני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים מאוד להתמודד איתם, זה באמת שלרגש יש מקום והוא לגיטימי, לא כל דבר שאני עושה איתו הוא לגיטימי. וליצור את הפער בין רגש לפעולה, ליצור את המרחק הזה שבו אני נושמת ועוצרת, ושנייה נותנת לעצמי מקום להרגיש בלי לפעול, הוא אחד הדברים הכי משמעותיים שאני יכולה לעשות, בלהבין מי אני בסיטואציה, ובליצור מערכת יחסים שהיא בריאה יותר.
כן.
ודבר אחרון שעולה לי בכל זה, זה שבאמת... מה שאני חושבת שבמונוגמיה או לא מונוגמיה, אבל אני חושבת שהוא לא בריא, זה הצורך הזה לשלוט במחשבות של אחרים, וברגשות של אחרים, דברים שאין לנו עליהם שליטה, ואז או להאשים את האחר על המחשבות האלה, או להרגיש אשמה בעצמי, על עצם זה שהרגשתי את זה. אני לא יכולה לשלוט אם יש לי או אין לי משיכה, או שאני חושבת שמישהי יפה, כשאני רואה אותה ברחוב. השאלה היא לא על הרגשות והמחשבות, היא השאלה היא על הפעולות. ושם זה המון דברים שנראה לי מתחברים לדברים שאמרת.
וואו, כן, זה לגמרי, הכל כל כך קשור, הדברים כל כך קשורים אחד לשני, ובעיקר באמת בנושא הזה של איפה אני לוקחת אחריות, היא אחד הדברים הלא בריאים שאני מוצאת בתוך זוגיות מונוגמית, היא שאנחנו כל הזמן מטילים את האחריות על האושר שלנו, ועל ה-well-being שלנו, ועל הסיפוק המיני שלנו, על האחר. וזה גם, את יודעת, זה גם מסרים שאנחנו מקבלים מהחברה מסביב, מהטלוויזיה, מהמוזיקה, כן, החצי השני שלי, האחר שלי, המשלים שלי, אז אנחנו בעצם נכנסים לתוך זוגיות עם ערימה של ציפיות וחוסרים, ואנחנו פשוט מטילים, משליחים את כל זה על הפרטנרים והפרטנריות שלנו, ומצפים מהם למלא את החללים שיש בנו, ואז כשהם לא מצליחים לעשות את זה, אז אנחנו מאוכזבים, ואנחנו שבורים, ואנחנו גם מאשימים אותם, וגם מאשימים את עצמנו, ואנחנו לא, החל מהסיפוק המיני שלי, כן, שאני מצפה מהפרטנר שלי, שיספק אותי מינית, או שיספק את הצרכים שלי, או שיראה אותי, או שיגרום לי להרגיש ראויה ואהובה, אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי במסע האישי שלי, וגם דרך המקום הזה של הקנאה, כן, תכף אני אסביר איך זה קשור, וזה גם מה שאמרת קודם, שאני צריכה לקחת אחריות על הרגשות שלי ועל הצרכים שלי אפילו על הסיפוק המיני שלי ולבדוק כל הזמן, אוקיי, איפה אני לוקחת את זה אחריות לפני שאני בכלל מבקשת משהו מהאחר או משליחה את הצורך שלי על האחר, איך אני קודם כל ממלא את זה בעצמי או פותרת את זה בעצמי, ורק אחר כך אני יכולה לבוא ממקום בריא, ופה יש את המקום שאני כבר קופצת קדימה לתוך הזוגיות הבריאה או המונוגמיה הבריאה, שבה אני יודעת לספק את הצרכים של עצמי, ואז מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו חולקים, כן? ואז מה שקורה זה שיש, אני אומרת ככה, שיש בתוך זוגיות בריאה, יש שלוש ישויות, יש אני, יש אתה או את, ואת הישות של הזוגיות, שבמונוגמיות הלא בריאות שלי לא היה אני. בתוך הדבר הזה, הייתה פשוט זוגיות, וכל מה שעשיתי וכל מה שהייתי היה בשביל הדבר הזה של הזוגיות ובשביל האחר. ובמונוגמיה הבריאה, אני אגיד את זה שוב, בזוגיות בריאה יש אותי, יש אותך, ויש את הזוגיות שלנו שהיא ישות נפרדת, ופה מתקיים משהו שהוא מאוד בריא. ואני רק אגיד עוד פעם משהו לגבי הקנאה, איך זה כזה מתקשר, כי אחד הדברים שאני הבנתי, שמניעים אותי בתוך הקנאה, זה מה יקרה אם הוא יעזוב אותי בשביל מישהי אחרת, ומתוך המקום הזה להביט על הערך העצמי שלי, כי יש מיליארדי נשים בעולם, כן, אני אגיד שאני הטרוסקסואלית במשיכה שלי, בגלל זה אני מדברת ככה בצורה מגדרית, יש מיליוני מיליארדי נשים בעולם, ויש מלא נשים שהן יותר יפות ממני, יותר צעירות ממני, יותר מוכשרות ממני, אולי יותר חכמות ממני, ורדיקה יש רק אחת, ומתוך המקום הזה של להבין שאני יש רק אחת, ולהבין את הערך שלי ואת מה אני מביאה לתוך הקשר, אז אני כבר לא לוקחת אחריות על המקום הזה שבן הזוג שלי אולי ימצא מישהי שהיא משהו יותר ממני, כן? כי אני מכירה נשים שהן יותר צעירות ויותר יפות ויותר מוכשרות ממני. So fucking what? אני לא יכולה להסתובב כל היום בעולם ולפחד שמישהי מהן תגנוב, אני עושה עכשיו מרכאות, את הבן זוג שלי. כי אם יום אחד הוא יחליט שהוא רוצה להיות עם מישהי אחרת, זה לא קשור אליי. זה בגלל שאני פחות משהו. זה פשוט, כי ככה הוא החליט, וזהו. והדבר הזה מבחינתי הייתה תובנה משנת חיים, וכאילו באמת המקום הזה של אני, המקום של רדיקה יש רק אחת, ואני זאת מי שאני, ואני יודעת מה הערך שלי, זה פשוט, זה היה game changer. זה ממש הפך את כל התמונה ב-180 מעלות, ומהמקום הזה, גם באמת המקום הזה של האפשור בתוך מערכת יחסים ולהבין שהבן זוג שלי נפגש עם מישהי אחרת כי בא לו או כי הוא רוצה או כי הוא נמשך אליה או כי היא מעניינת אותו ואין איזה שום קשר אליי, מאפשר את המקום הזה של מה שקוראים בעברית פרגוש, כן? שזה פרגון עם רגוש, לדעת שעכשיו טוב לו וכיף לו, אז ואני יכולה להיות רגועה. וזה חתיכת מסע מטורף של האחריות האישית הזאת בתוך הדבר הזה, על עצמי ועל הגדילה שלי והמסע שלי והרגשות שלי וכל מה שצף.
אני כל כך נהנית להקשיב לך, כי אני כל כך אוהבת שאני מדבר עליי ועלייך, אני בטוחה שזה עוד אנשים, אנחנו מגיעות לאותם מקומות עם שפה קצת אחרת, ממסלול קצת אחר, ואני שומעת אותך אומרת את זה, ואיך אני סיפרתי את זה לעצמי, את הדברים האלה, זה היה שאמרתי לעצמי שאני לא תפקיד, אני לא אמורה להיות השמחה, היפה, הכי סקסית, הכי צעירה, כדי שהוא תמיד או היא תמיד יימשכו אליי, כי ברגע שאני תפקיד, אני לא יכולה להביא את כל מי שאני, כי לפעמים אני גרמפי, ולפעמים אני כועסת, ולפעמים אני כל מיני דברים כאלה, ומתוך זה הבנתי שאני היחידה שיכולה לעשות את התפקיד של אני, אני היחידה שיודעת להיות אני, ואני הכי טובה בלהיות אני, ככה אני קראתי לזה, ואף אחת לא יכולה להיות אני יותר טוב ממני, וכשהבנתי את זה, בעצם הבנתי שכל מה שיש לי זה את האני, וכל פעם שאני פחות אני, כדי לשמור על הקשר, אני בעצם עושה דיסרוויס, גם לעצמי וגם לקשר.
ממש.
והרבה פעמים, קנאה, אחד הדברים שהיא עושה, היא מוציאה בינינו צדדים שהם גם אנחנו, אבל הם גם לא אנחנו. היא גם מאמאמת את מי שאנחנו. כי פתאום אנחנו פחות מעיזות, ואנחנו פחות אומרות, ואנחנו פחות מביאות את כל מי שאנחנו. ועכשיו, זה לא כדבר רע, אני אומרת, הקנאה המשתקת, הקנאה שאני אוכלת את עצמי על איך אני לא מספיק ויעזבו אותי, ואני לא מספיק צעירה, ולא מספיק יפה, ולא מספיק סקסית, וכל הלא מספיקים האלה. ואז כזה, אין לא מספיק, אני מושלמת בלהיות אני, כל השאר זה בונוס. אבל זה עבודה לחיות את זה, כן? לדעת, זה נורא מלא השראה ונורא אמת. אבל איך עושות את זה כשאת מופעלת? איך עושות את זה כשכבר זה עבודה? אין לי, זה לא פשוט מבינות את זה ואז אין את כל האישוז שעולים. זה דבר שהוא תהליכי. אבל אני חושבת שבאמת המקום של לחזור להיות אני, שהנאמנות שלי היא אליי, לא במובן שלא אכפת לי מאחרים, אלא במובן של מי אני, ואיך אני מביאה את עצמי, ומהו החיבור הפנימי שלי, ואיך אני מבטאת אותי בתוך מערכת היחסים, היה איזשהו שינוי שהוא היה באמת אין מילים.
כן, זה ממש משנה חיים, התובנות האלה. ולגבי מה ששאלת, איך אנחנו עושות את זה, אז זה מילה אחת, זה תקשורת. לגמרי, אני חושבת שתקשורת זה בעיניי הדבר הכי חשוב בכל מערכת יחסים, כן, לא משנה אם היא פוליאמורית או מאפשרת או מונוגמית או whatever. התקשורת של לבוא ולהגיד, רגע, בעצם אני מרגישה ככה וככה, בלי להטיל אחריות על הפרטנר שלי שיפתור את הבעיה עבורי, או בלי להשליך עליו את מה שאני מרגישה, פשוט, אלא פשוט לשתף. הדבר הזה מציף אותי, אני חובה קנאה, או אני כרגע כועסת, או כל דבר, ופשוט מתוך הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, של לקחת אחריות, אבל לשתף את הדבר הזה, זה בעצם, כמו שאמרת קודם, הדבר הרוחניקי הזה, זה שלך, ואז הצד השני כאילו יש לו אפס אחריות, אז פה בעצם הדבר הזה הופך להיות שלנו, לא מהמקום שאני עכשיו מצפה שתפתור לי את הבעיה, אלא מהמקום של לתת לזה מקום ולהקשיב לזה ורגע, ופשוט לתת לזה מקום ולהכיל את זה, רגע, אני חווה קנאה, בוא ניתן לזה רגע מקום, מה זה מעורר בך, מה זה מזכיר לך, לאן זה שולח אותך, אני שומע אותך או אני שומעת אותך, וזה מאוד מאוד חזק הדבר הזה של התקשורת, או למשל, אם אני יושבת עם הבן זוג שלי באיזו מסיבה, ושנינו ביחד יושבים ומסתכלים על בחורות, והיא יפה והיא יפה, או על גברים, הוא יפה, וכן, וזה וככה חולקים את ה... יש בזה משהו מאוד מקרב ומאוד כיפי ומאוד כזה, גם אם אנחנו לא עושים אחרי זה שום דבר עם המידע הזה, כן? זה לא אומר שכשר אנחנו נזמין את האישה הזאת לחלוק איתנו מיניות, או שאני עכשיו אלך עם הגבר הזה לאיזה לילה סוער. לא, לא אומר בהכרח שיקרה עם זה משהו, אבל עצם זה שאנחנו משתפים את המשיכה הזאת ואת הדבר הזה, זה יוצר אינטימיות, זה יוצר קרבה, זה יוצר פגיעות, וזה מאוד מאוד מעמיק את הקשר, האפשרות הזאת, שאפשר באמת לדבר ולתקשר על כל דבר.
את יודעת, זה גם דברים שהם גם ככה נמצאים בקשר, נכון? כי אם אני חושבת את זה ולא מביאה את זה, זה עדיין בקשר, זה פשוט בדרכי. אז כשמדברות את זה, אוקיי, עכשיו זה דרכנו. זה גם עבר אל הצד השני, זה גם אני הבאתי את זה, זה גם עכשיו אצלנו ביחד, זה פתאום הופך למשהו שהוא משותף, ואז גם, וגם הפחדים שעולים יחד עם זה, הופכים להיות משותפים. עלה לי כשאמר דעת, אמר תקשורת, ואז דיברתי תקשורת בין האנשים, ומה שפתאום חשבתי עליו זה שבעצם הלקיחת אחריות זה תקשורת עם עצמי. כי זה אומר שאני מרגישה קנאה או כל רגש, ואולי יכול להיות שהאוטומט שלי זה להשליך על בן אדם אחר שהם לא בסדר, שהם לא עשו, ואז אני עוצרת רגע, ובעצם אני מתקשרת עם עצמי, מה זו הקנאה הזאת, מה אני מרגישה, מה אני מפחדת שיקרה, איזה תרחיש עלה לי בראש. אני בעצם עושה שיחה פנימית שהיא תקשורת שיכול להיות שלא עשיתי בעבר עם עצמי, עם ההתבוננות הקנה, על זה שהדבר הזה שעלה בי, זה המון דברים שמתרחשים בתוכי, שיכול להיות שמעולם לא נגעתי בהם, ולא הסכמתי להם לעלות על פני השטח. ופתאום אני אומרת, אוקיי, גם הדברים האלה חיים בתוכי, מותר להם לחיות בתוכי. זה לא אומר שאני בן אדם רע, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה לא אומר שאני נחותה, זה לא אומר שאני לא נאורה מספיק. זה פשוט חי בתוכי. ועכשיו אני עושה שיחה עם כל הקולות האלה. ואומרת להם, אוקיי, בסדר, אתם פה, ואני איתכם, אני לא מדחיקה אתכם יותר. זה סופר בגבוה ובתיאורטי, כן? לפעמים זה פשוט לצרוח על אנשים ולסנות עצמי ולרצות גלידה. אבל גם הדבר, אבל זה גם הדברים האלה. אוקיי, זה כל הקולות שיש בי, ולכולם יש מקום, והם כולם אני בצורה כזאת או אחרת. ולהניח גם אולי שכולם בעדי. הם לא מדברים את זה מאוד נחמד, אבל הם בעדי. ואיך אני יכולה לראות מה קורה שם. אז האחריות והתקשורת מאוד הזכיר לי את זה. זה בעצם תקשורת עם עצמי.
לגמרי, זה גם מאוד מתחבר לי שאם דיברנו קודם על מונוגמיה לא בריאה, שיש בה רכושנות ובעלות ואובססיביות, מתוך המקום הזה שבעצם כשמישהו הוא שלי, אז יש לי את הלגיטימציה להשליך עליו את כל הבעיות שלי, במקום באמת לקחת את זה רגע פנימה ולראות מה קורה. אז אם אני כועסת, אז הוא אשם. אם אני מקנה, אז הוא צריך להפסיק עכשיו לעשות את מה שהוא עושה, או היא צריכה להפסיק לעשות את מה שהיא עושה. כאילו בעצם כל הרגשות שלי הם בעצם הוא גרם לי, או את גרמת לי להרגיש ככה, ואז הכל אני משליחה על הבן אדם האחר. זה חלק מה, כמו שדיברת קודם על התפקיד, כן? התפקיד שלו זה למלא את הצרכים שלי, אז אם הוא לא ממלא את הצרכים שלי, או אם אני לא ממלא את הצרכים שלו, אז יש לו את כל הלגיטימציה לכעוס עליי, או להניש אותי, כן, במקרים כאלה הם מוגזמים, כי הרי יש בבני זוג גם את הקטע של האנישה, כן, למנוע מיניות, או לעשות, או לא לדבר, או כל מיני דברים כאלה שהם קורים, כי ברגע שהבן אדם הוא הרכוש שלי, אז אני מתייחסת אליו, כמו שאני מתייחסת אל רכוש, יש לו תפקיד, הוא צריך למלא איזשהו תפקיד, איזשהו צורך, ברגע שהוא לא ממלא את התפקיד של הזה, יש לי את כל הלגיטימציה, פשוט להשליך עליו את כל הרגשות שלי ואת כל מה שעולה בי, בלי בכלל לקחת שום אחריות על למה זה קורה ואיך זה קורה. וזה בעצם מה שאני חוויתי במערכות יחסים המונוגמיות הלא בריאות שלי. אני הייתי סוג של רכוש והיו לי תפקידים, וזה פשוט היה כל הזמן להיות במין מסע ארוך של בושה ואשמה, וזה נורא, זה נורא. ואני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שחיים בצורה כזאת, וקצת כל אחד והבחירות שלו, אני לא באה לשפוט אף אחד, אני פשוט מספרת את הדרך שלי ואת מה שאני גיליתי לגבי זה שאני הייתי מאוד מאוד מתבלבלת בין אהבה לבין רכושנות, או בין אהבה לתלות, כן? אם אני נמצאת במקום שאני בתלות במישהו, שזה גם מה שהיה לי במונוגמיה, את הלא בריאות שלי, עצם היותי רכוש של מישהו, אז אני גם תלויה בו, ב-well-being שלי, ואני בעצם חיה בריצוי, ואני מוותרת על המון 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 חלקים מעצמי, כדי שהזוגיות הזאת תמשיך להתקיים, ומבחינתי זה היה הדבר הכי לא בריא שהיה לי במערכות יחסים הקודמות שלי, התלות הזאת, המקום הזה של להסכים, לוותר על עצמי, לוותר על החופש שלי, לוותר על המחשבה העצמאית שלי, על הגוף שלי, על חלקים שלמים בי, כדי לקיים את הדבר הזה שנקרא זוגיות, זה מה שהיה מבחינתי לא בריא. והיום שאני יודעת שבתוך זוגיות שהיא בריאה, יש קודם כל אותי כאדם שלם, וקודם כל אותו כאדם שלם, והזוגיות זה הדבר הזה שנוצר מהדבר הזה, אז הדבר הזה יכול להיות בריא, ותכף אני אדבר על המונוגמיה הבריאה שלי, אפשר לקרוא לה מונוגמיה, אבל כן, היה לי חשוב להגיד את זה.
אני רוצה לשאול באמת על בעצם התהליך של לזהות שקורה פה משהו שהוא לא בריא, שהוא לא תקין עבורך, שאת לא רוצה לקחת בו חלק. אז מה היו שם הנקודות? מה פתח פתאום את העיניים? מה פתאום היה איזשהו גבול? איך היה התהליך הזה של ללמוד שהדבר הזה שאת עושה כל כך הרבה זמן הוא בעצם לא הדבר שנכון לך?
קודם כל זה לא היה פתאום. זה תהליך של שנים. גם להבין שאני נמצאת בקשר שהוא לא בריא לי, גם להבין בשלבים יותר מאוחרים מה היה שם לא בריא, זה חלק מהגדילה שלי, זה חלק מהמסע שלי, כל הדברים שאנחנו מדברות עליהם בשעה האחרונה, הם תובנות של שנים, זאת אומרת זה לא קמתי פתאום והבנתי את כל הדברים האלה בבת אחת, זה מסע וזה תהליך של שנים, וגם המקום הזה של להבין שאת נמצאת בקשר שהוא לא בריא לך, ושמה שקורה פה זה סוג של אלימות, כן? כשמישהו מדבר עלייך לא יפה ומקטין אותך ומבייש אותך ליד החברים וליד הילדים, או בין אם זה קשר שיש בו איזושהי, כמו שמעתי קודם, מניעה של מיניות, או מניעה כלכלית, או כפייה של מיניות, כל מיני דברים כאלה, אז את מבינה שאת נמצאת בקשר לא בריא. זה לוקח זמן, כן, להבין את הדברים האלה, אבל אני רוצה להגיד פה לכל אישה באשר היא, וגם לכל גבר, אם את נמצאת במקום שלוקחים ממך את החופש שלך, ולא נותנים לך לנשום, או לצאת לבלות עם חברות, אני לא מדברת בכלל על קשר פתוח כרגע, כן, אני מדברת על חופש בסיסי של בן אדם, להיות מי שהוא ולהיות בריבונות על עצמו, חלק מהמסע הזה של לקחת אחריות על עצמי, זה גם להיות בריבונות על עצמי, ולהגיד, לצאת עם החברות שלי, וללכת לים, וללכת לחוגים, ולגדול, ולצמוח, וללמוד, ולהתפתח, ולעבוד בעבודה שטובה לי, וריבונות על הגוף שלי, על המיניות שלי, אני מחליטה מתי אני רוצה מיניות, ומתי זה טוב לי, ואני אחראית על העונג שלי, אם את מרגישה שאת נמצאת עם מישהו שלוקח לך את הדברים האלה, אז צריך אולי לבדוק את זה ולבחון את זה, וגם אתה כמובן, צריך לבדוק את זה, כי יש שם משהו שהוא לא בריא, וזה לא משהו שמבינים פתאום לצערי, ולוקח לפעמים הרבה מאוד זמן להבין שאת נמצאת במערכת יחסים, שאת בעצם רכוש של מישהו, ואני באופן אישי לא מעוניינת להיות רכוש של אף אחד יותר, וזה גם תלוי בי, במקום שאני מסכימה לשחרר את התלות, באחר שידאג לי ול-well-being שלי.
זה דברים כל כך חשובים, באמת. ואני רוצה להוסיף על זה משהו שהוא מהכיוון שלי שהוא קצת אחר. וזה שגם אני הייתי בקשר שהוא היה, אני לא יודעת אם הוא היה ברמות שאת מתארת, אבל הוא בוודאי לא היה בריא לי. ולא אהבתי את מי שאני בתוכו. ואחד הדברים שעזרו לי להבין שדי, זה שלא אהבת, שפתאום קלטתי, כאילו שאלתי, האם אני אוהבת את מי שאני? האם אני אוהבת את מה שזה מוציא ממני? וכל דבר שיוצא מאיתנו בתוך קשר הוא כבר קיים בנו. כלומר, הפוטנציאל לכל התנהגות קיים בנו. וזה אחריות שלנו להבין איזה התנהגות קורית, כן? אני לא שמה פה על אף אחד, זה אחריות שלי. אבל אם הדינמיקה שמשתחזרת היא כזאת, שמה שיוצא ממני זה משהו שאני לא אוהבת, שאני לא גאה בו, שאני יודעת שבמקומות אחרים אני אחרת, אז זה מקום שהוא גם סימן עבורי לקום וללכת. ואז אני לא שמה שום דבר על הבן אדם האחר, אני לא באה לתת הגדרות אל מה קורה שם ומה מישהו או מישהי אחרים עושים. אני פשוט שואלת מה קורה בתוכי. האם אני אוהבת את מה שיוצא ממני? האם אני אוהבת את התחושות שיש בי? וזה מאוד עזר לי, לקח לי הרבה זמן להבין שכבר הרבה זמן אני התרגלתי ללא להרגיש טוב, ושפתאום יוצאות ממני התנהגויות, לא רק בתוך הקשר, גם החוצה, התרגלתי לדברים שאני לא אוהבת, שזה הדבר שיוצא ממני, וזה עזר לי, לי זה עזר להבין שלא משנה מה ההגדרה של מה שקורה, אני לא אוהבת את מי שאני שם, ואני לא רוצה להיות שם יותר, אני רוצה להיות מישהי אחרת. וכשהקשר הזה נפסק, באמת הייתה לי איזושהי הקלה בגוף, התחושה של ההקלה הייתה לי סימן, של אוקיי, באמת לא היה לי שם טוב.
לגמרי, וואו.
וגם אם היה מחירים לשלם, וגם אם היה קושי, כאילו תחושת ההקלה ותחושת הזה נכון לי לצאת משם, הייתה כל כך גדולה שכל דבר אחר שקרה אחר כך, מבחינת ההמשכיות של תהליך היציאה, היה שווה את זה. גם אם היה שם דברים לא נעימים, ובתוך זה לראות כמה מהר, כשאני לא בסביבה שהתגובה שלי אליה היא תגובה שאני לא אוהבת, תגובות אחרות קורות. פתאום צדדים אחרים בי מקבלים יותר מקום, צדדים שגורמים לי להקלה, שאני אוהבת בעצמי.
כן, כי יש לך פתאום אפשרות לגדול ולצמוח, ולהיות מי שאת בבסט שלך.
כן. ממש חשוב להדגיש, כי את דיברת על משהו אחד וחשוב לתת לו מקום, הוא מאוד חשוב, שזה באמת דברים שעצוב שהם קורים, ויש שם, אני לא תפלו לך להגיד את זה, הם לא בריאים בפאר אקסלנס. ואני מדברת על, אני לא יודעת מה היה בקשר, אני יודעת שלי לא היה טוב, וגם זה סיבה מספיק טובה לקום וללכת, שזה לא מוציא ממני את מה שאני אוהבת בעצמי.
וזה מזכיר לי ממש, אני זוכרת אחת הסיטואציות, זה היה ככה שהבנתי שהניסויים שלי נגמרו, הייתי בת 37, כמו בבלדה לוסי ג'ורדן, אני מתחבקת, אני אומרת שיום אחד אני אכתוב, אני אעשה מחזה על החיים שלי, אז זה יהיה השיר הראשון. אני ממש זוכרת סיטואציה שאני עומדת מול המראה, ואני מסתכלת ואני לא יודעת מי זאת, האישה שאני רואה, וזה מתחבר לדברים שאת אומרת, למרות שאני הייתי באמת במצב קיצון באותה תקופה, אני פשוט הסתכלתי על עצמי ואני אמרתי מי זאת, what have I become, מה נהייתי, מה נעשיתי, לא אהבתי את מי שראיתי במראה, לא זיהיתי את מי שאני רואה במראה, לא הכרתי את מי שאני רואה במראה, הרגשתי כאילו החיים קורים איפשהו ואני תקועה באיזה מקום, ואז הבנתי שמשהו חייב לקרות. עכשיו זה לא קרה ביום, זה לא קרה, כל התהליך של כשנמצאים בתוך קשר של נישואים עם ילדים קטנים, זה לא משהו שפשוט קמה והולכת, זה תהליך ארוך ומייגע וקשה, וגם כל הדברים האלה שאת אומרת ושדיברנו עליהם על האחריות האישית, זה היה מסע של שנים, התובנות שאני אומרת היום, זה לא משהו שקמתי בבוקר או קראתי באיזה ספר, זה תובנות של שנים שלמדתי בדרך שלי, שלפעמים הייתה באמת הדרך הקשה, של קודם כל לאהוב את עצמי, ובקשר שאני נמצאת היום כבר 3.5 שנים, אני חושבת שאחד הדברים, זה מתחבר לי למה שאמרת קודם, שהבנתי שבמקום להגיד אני אוהבת אותך, שיש בזה משהו שהוא מקסים, כן? כי אני באמת אוהבת אותו, אבל תמיד בהתחלה זה היה מזכיר לי, כאילו ברגע שאני אומרת משהו אני אוהבת אותך, ואוטומטית יש פה איזה משהו כזה מנחס קצת בדבר הזה, כאילו אתה רכושני קצת, אז אני באמת אוהבת אותו כי הוא בן אדם מקסים, אבל הדבר שהרגיש לי מאוד, מאוד מדויק להגיד באותו רגע, זה היה, אני מאוד אוהבת את איך שאני כשאני איתך.
ממש.
אז זה גם חוזר אליי, וזה גם נותן איזושהי הדדיות לדבר הזה, כשאני איתך אני אוהבת את עצמי, כי אני חופשייה, ואני פתוחה, ויש לי את ה... את הלגיטימציה, או האפשרות, שזה פתאום, כאילו, למה שמישהו בכלל ייתן לי את הגיטימציות, האפשרות להיות אני, אבל זה כאילו נראה לי כל כך obvious, אבל זה כל כך לא, לצערי, פשוט להיות מי שאני ולהביא את עצמי במקסימום, להיות בהכי קלישאתי, להיות בגרסה הכי טובה של עצמי.
אני חושבת שזה גם לדעת גם להיות בגרסה הכי טובה של עצמי, וגם האפשרות לצמוח, שהאפשרות לצמוח ולהשתנות היא משהו שמעודד ומקובל בקשר, כי לפעמים זה נורא מפחיד לצמוח, כן. כי מה אם נצמח לכיוונים שונים? אבל mm-hmm. זה כזה לא, זה חלק מהעניין, מערכת יחסים שבה הדברים שאני רוצה לחקור והדברים שמעניינים אותי, הם מעודדים אותם. אני חושבת שאחד הדברים שאני מאוד מעריכה במערכת יחסים שלי ושל האהובה שלי, זה שכבר כמעט שנתיים הלימודים שלי, הם, ואחד היה לימודים, משהו אחד שלמדתי שנגמר ב-11 בפרדס חנה, אז עד שהגעתי הביתה היה 12 בלילה, במשך שנה, התראינו ביום הקבוע שלנו רק ב-12, ועכשיו גם לימודים שנמשכים עד 7:15 במקום 4, אז כבר שנתיים זה כאילו על היום שלנו, כי אנחנו לא גרות ביחד, אבל בכלל לא היה שאלה, שאם זה חשוב לי וזו ההתפתחות שלי, אז מערכת היחסים תסתגל על זה, כי זה חשוב שזה משהו שאני אעשה, וזה משהו שהוא מדהים, והוא לא ברור מאליו בכלל.
לגמרי.
אני רוצה לשאול, דיברנו הרבה על בעצם מה יש באהבה חופשית עבורך, יש משהו שהיה שם שלא נגענו בו, לפני שאנחנו כזה עוברות למונוגמיה הבריאה ואיך היא נראית?
זהו, אז זה בדיוק מתקשר לי למקום הזה של אהבה חופשית, כי זה מצחיק, כי כשהתחלתי לפני 8 שנים את ההרצאה שלי הזאת על אהבה חופשית, שהייתה מניפסט לפוליאמוריה, ולאט לאט זה השתנה, ולאט לאט באו התובנות האלה, בעצם החקר שלי, הדבר שחקרתי בעשור האחרון, זה איך אפשר באמת לקיים אהבה וחופש בתוך מערכת יחסים, איך זה בכלל מסתדר ביחד הדבר הזה, כי איך זה לא, איך אני לא מוותרת על עצמי, אם כבר מדברים על אחריות אישית, איך אני לא מוותרת על עצמי ועל החופש שלי, גם כשאני אוהבת מישהו ואני נמצאת איתו בזוגיות, וזה בעצם מה שהביא למקום שאני נמצאת היום, כי גם פה הייתה, בקשר הזה שאני נמצאת היום, הייתה עוד קפיצה גדילה. כי במערכת היחסים הקודמת שלי, שנמשיך 4 שנים, והייתה מערכת יחסים פתוחה, והיה לי שם את כל החופש שבעולם, והייתה לנו תקשורת, והכל היה מאמן, הרגשתי שבעצם מה שהבנתי זה שהייתה לי איזושהי מערכת אמונות לגבי איך צריכה להיראות זוגיות, שהחלפתי אותה פשוט מערכת אמונות אחרת, איך צריכה להיראות זוגיות שהיא פתוחה. ועם הדבר הזה הגעתי לתוך הזוגיות שאני נמצאת בה היום, והוא אמר לי, לא מותק, זה לא עובד ככה. כי אמרתי, טוב, אז אנחנו צריכים, כשהתחלנו את הקשר, אז שנינו היינו, מה שנקרא פוליאמורים, אמרנו, אני לא אגיד פוליאמורים, אבל אני אגיד אמונוגני, זה יותר מדויק. לשנינו, שנינו נפגשנו עם אנשים ונשים אחרים, וזה התחיל כמערכת יחסים אמונוגמית, והם אמרו, תשמע, אנחנו צריכים לספר הכל, ואנחנו צריכים להגיד הכל, וכנות רדיקלית, ואם אנחנו הולכים לאיזה מרחב, ובא לך להיות עם מישהי, אתה צריך לתקשר את זה איתי קודם, אומר לי, וואו, רגע, אני לא מסכים. והוא אמר לי, אני לא זאת איך הוא אמר את זה בדיוק, אבל זה היה משפט כזה, מה שדברת כמו תפקיד, התפקיד שלי, זה לא לגרום לך להיות שקטה ומרוצה, אני לא אחראי אם את מקנה או כועסת, או אם את צריכה עכשיו משהו, אם את רוצה, תבואי ותקשרי את זה, אבל אני לא אמנע מעצמי משהו, בגלל שזה גורם לך אי נוחות, והמשפט הזה היה בשבילי overwhelming, כי זה בדיוק הדבר, זאת אומרת, ואחרי זה כאילו זה גם חזר אליי, כן, אני לא אמנע מעצמי משהו, כדי שאתה לא תרגיש אי נוחות, אתה תחווה את האינוחות, ואתה בדיוק עכשיו, זה ממש מסכם כזה את כל הדברים שאמרנו, אני יכולה לחוות אינוחות, ואני יכולה לחוות קנאה, ואני יכולה לחוות עצבים, אבל אני אהיה עם זה, ואני אבין, רגע, למה זה מעצבן אותי, כן, שעכשיו, שאנחנו נגיד ביחד באיזה מסיבה או משהו כזה, והוא עכשיו הולך ומדבר עם אישה אחרת, או רוקד איתה, למה זה מפריע לי בעצם, כי זה בעל חשבוני, אני אותו מושג כזה מרחאות, מה זה חשבוני, כאילו, זה הזמן שלי, הוא שלי, מה פה בעצם שלי? והדבר הזה היה מבחינתי ממש ממש מהפך. מבחינתי זה היה כאילו הטוויסט בעלילה של הדבר הזה שנקרא אהבה חופשית. או על אהבה וחופש במערכות יחסים. כי יש פה אהבה ויש פה זוגיות וזה מה שבחרנו. אבל בתוך הדבר הזה אנחנו קודם כל בוחרים בעצמנו ובחופש שלנו ובגדילה שלנו. אבל אין פה, זה לא אגואיזם או נרקסיזם או משהו כזה שכאילו לא אכפת לי מה קורה לבן אדם השני. ממש לא. יש לנו מקום לבוא ולהגיד את זה ולהביע את זה. ומתוך החופש המוחלט הזה, זה הדבר הכי מדהים בעיניי. פשוט בחרנו להיות אחד עם השנייה, ואחד עם השני. ולא מטורף, כאילו. פתאום הבנתי שהדברים האחרים פחות מעניינים אותי. אני רוצה להעמיק איתו, אני רוצה להעמיק איתו בקשר, ברגש, במיניות, וזאת המיניות הכי עמוקה והכי טובה שהייתה לי, בכל הקשרים שהיו לי בימי חיי, והיו לי כמה. ושנינו בוחרים את זה כל יום מחדש. מעולם לא הגדרנו את עצמנו כמונוגמים, כן? זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא מדברים עם אנשים אחרים, או מפגשים עם אנשים אחרים, אין לנו מיניות עם אנשים אחרים כרגע, אבל זה גם יכול להשתנות בחר. אין לנו את ההגדרה הזאת, יש לנו מתוך החופש הזה, בזוגיות שלנו, אנחנו בכל רגע נתון פשוט בוחרים, ואני באופן אישי רגע לך, אני בוחרת בו כל יום מחדש, וזה מה שיפה בדבר הזה, וזה מה שמעצים בדבר הזה, וזה מה שמבחינתי הופך את הזוגיות שלנו למשהו בריא. שאין פה, הוא לא הרכוש שלי, אני לא הרכוש שלו, אני לא חייבת להיות פה, הוא לא חייב להיות פה, ואנחנו פשוט בוחרים בזה כל פעם מחדש, וזה מה שיפה בזה. וזה מבחינתי ההיילייט, הדבר הזה של מערכת יחסים שהיא בריאה, וזוגיות שהיא בחירה, ובעצם של אהבה חופשית, וזו הוכחה שאהבה וחופש יכולים לחיות ביחד.
זה מקסים, ואני מאוד מזדהה, כי אני ממש מתחברת עם הכל, ואני אגיד אפילו יותר מזה, אני כן קוראת לעצמי המונוגמית, יחד עם זה שהיו תקופות שהיה לי רק קשר אחד, ולא היו עוד דברים, או לא היו עוד דברים, זה תלוי בתקופה, וזה הכל בסדר, וזה, אין לי שום רדיפה אחרי מבנה ספציפי, זה לא המבנה, זה מי אני בתוכו, זה המערכת היחסים שלנו, ואני חושבת שלפחות עבורי, ואני יודעת שאצל אחרים זה לא ככה, אני חושבת שאני שומע שזה גם עבורך, האופציה שם מתוך התפיסה של החופש, מתוך התפיסה של הבחירה, והמימוש הוא שאלה, מתי כן, מתי לא, איך, זה לא, אין משהו שצריך לקרות, חוץ מאולי החיבור הזה והתקשורת, כלומר הערכים האלה, אבל אין פרקטיקה שצריכה להתרחש.
לגמרי. אין פרקטיקה ואין איזה דוגמה ואין איזה משהו, אוקיי, אם אני עכשיו הולכת לפסטיבל טנטרה, אז מותר לי א' ב' ג' ואסור לי ד' ה' ו' ממש לא, יש לי את החופש המוחלט, להיות מי שאני ולהביא את עצמי ולחקור את מה שבא לי, באמת, וזה נותן המון הקלה, אין פה איזשהו מבנה, בגלל זה אנחנו גם לא הגדרנו את עצמנו אף פעם כמונוגמים או כשום דבר, שנינו בתפיסה שלנו המונוגמים, אבל זה לא רלוונטי בכלל, כי החופש בזוגיות שלנו בא מהמקום של, בעצם של הבחירה, כן? שהיינו וחקרנו את הדברים האלה, ועכשיו אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אני יודעת מה אני רוצה, ואני בוחרת את זה מתוך בחירה, לא מתוך זה שאין לי אפשרות אחרת, או אין לי ידע, או אני לא יודעת משהו אחר, אני יודעת משהו אחר, וזה מה שאני בוחרת. וכל אופציות פתוחות לפניי, בכל רגע נתון.
חשוב לי להגיד כאן לקהל המאזינות והמאזינים, שאם מה שאמרנו נשמע מפחיד או יותר מדי, או שזה אומר שמשהו שאתם עושים הוא לא בסדר, אז לא, זו ממש לא הכוונה. גם רדיקה וגם אני כבר הרבה שנים בתוך זה, ועברנו כמה דברים, ומתוך זה עברנו כבר, גם שיתפנו כאן דברים שהיו פחות מתאימים, ושפעם התאימו לנו ועכשיו כבר לא. כלומר, כל אחת נמצאת איפה שהיא נמצאת בדרך שלה, ואם מה שאנחנו אומרות נשמע לכם יותר מדי, או מפחיד, או מסקרן, אבל גם מתרגר, הכל בסדר. זה ממש לעשות את התהליך של עצמכם במקום בו כל אחת ואחד נמצאים. זה פשוט כי דיברנו על משהו שאנחנו מאוד מאמינות בו, אבל הוא מאוד רחוק מהרבה ממה שאנשים אחרים עושים. אז ממש חשוב להגיד שאנחנו פירוק של הדוגמות החברתיות וההנחות שאיתן גדלנו, זה עבודת חיים. גם אני, כשאני היום בדבר הזה, זה לא אומר שהכל על מי מנוחות או הכל תמיד עולה חלק, וזה ממש ממש בסדר. זה חלק מהעניין.
לגמרי, ואני ממש, למרות שכזה אמרנו, זה כבר לאורך השיחה בינינו, מאוד חשוב לי, באמת תודה שהדגשת את זה, כי אני ממש לא אומרת שמה שאת עושה עכשיו הוא לא בסדר, או מה שאתה עושה עכשיו הוא לא בסדר, ממש לא. יש אנשים שמוצאים את המקום שלהם בתוך מונוגמיה קלאסית, עם מחויבות ושייכות ויציבות וביטחון, וזה עובד להם, והם אוהבים את עצמם איך שהם בתוך זה, והם מרוצים, וזה מעניין, וזה סבבה, ויש אנשים שמוצאים את עצמם בתוך, עם שתי מערכות יחסים, או עם 10 מערכות יחסים, או בלי מערכות יחסים בכלל, וזה נהדר. אני חושבת שמה שחשוב מבחינתי, הדבר המרכזי בתוך זוגיות, הוא שיש לי מקום לגדול ולהתפתח, ולהביא את עצמי כמו שאני. בכל צורה שזה מתבטא בה, או בכל הגדרה שזה מתבטא בה, בעיניי זה הדבר החשוב, שדרך אגב זה גם מה שאני עושה בקליניקה, גם במפגשים זוגיים וגם במפגשים אישיים, פשוט לתקשר ולהביא את האינטימיות ואת הפגיעות, ואיפה אני מוצא את עצמי, ואיפה אני מביאה את עצמי, ואיפה המקום שלי, למצוא את המקום שלי בעולם, בכל קונסטלציה, הכל בסדר.
ואני אולי אוסיף שבאמת הדרך לעשות את זה, זה באמת לשבת עם עצמנו לשיחה כנה. מה שאמרנו קודם, שהאחריות, והאחריות שהיא בעצם תקשורת פנימית עם כל החלקים בי, רגע לקחת שיחה כנה עם כל החלקים שבתוכי, פשוט לבדוק איפה אני נמצאת היום ואיזה רגשות זה מעלה לי. האם יש דברים שאני כן מסתכלת עליהם ודברים שאני פחות מסתכלת עליהם. ופשוט לאפשר לעצמי כזה להסתכל בכנות, על המקום שבו אני נמצאת, לא כדי לגלות שמשהו לא עובד, אם כדי לגלות מה עובד ואיזה יופי, ואם לא עובד, מה אני יכולה לעשות כדי לחיות ביותר חיבור, כדי להביא יותר חלקים בעצמי, כדי להעלות את התקשורת שלנו בתוך מערכת היחסים לרמת קרבה נוספת כזאת שמסתכלת על הפחדים.
לגמרי.
טוב, אני חושבת שאמרנו המון,
המון אינפורמציה.
יש לך איזה משהו, נראה לי שאנחנו ממש לקראת סיום, אז אם יש משהו נוסף שכזה לא אמרנו וחשוב לך שיאמר?
וואו, אני מרגישה שדעת, אני יכולה לדבר על הדברים האלה שעות. ההרצאה שלי של אהבה חופשית זה משהו שהתחיל כשעה, ואני חושבת שפעם אחרונה שעשיתי את זה, זה היה כמעט 3 שעות. יש גם לאנשים תמיד המון 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 שאלות, ואני שוב אומרת שכל מי שמקשיב ומקשיבה לפודקאסט הזה, ממש אפשר לפנות אליי וגם אלייך, אני מניחה, בשאלות והתייעצויות, כי יש תמיד מעלה המון המון שאלות. אני באמת באמת חושבת שהדבר הזה זה עבודת חיים וזה דרך חיים, כמו שאני גם אומרת שהטנטרה שאני עוסקת בה היא דרך חיים, וזה מה שיפה בעיניי. אני בן אדם שהולך בדרך של לשאול שאלות ולחקור, ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו, אז אני מקווה שבאמת תובנות שהבאנו לפה היום, ייתנו משמעות ואיזשהו ערך לכל מי שמקשיבים ומקשיבות לשיחה הזאת. היה לי ממש כיף לדבר איתך.
גאולי, ממש. לחלוק
איתך את המסע הזה שלנו, שיש בו כל כך הרבה נקודות דומות.
כן.
היה מרגש, תודה, תודה שערכת אותי נועה.
כן, תודה. אז תודה לבאמת רדיקה. כל הלינקים ליצור איתך קשר יהיו באמת למטה בתיאור, ואני מזמינה אנשים להקשיב לרדיקה וללכת איתה בדרך אם אתם צריכים ורוצים, באמת, אני מלאת תשבוכות מה שנקרא. ותודה לרדיקה, תודה לכם שהקשבתם. ואני מקווה שזה עזר, ובאמת תרגישו חופשי לפנות אלינו עם שאלות, עם הרחבות, עם משהו שהייתם רוצים שנרחיב עליו באיזה פרק, אולי בעוד פעם כשניפגש, ונתראה בפעם הבאה. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא!